שיעור לט"ז תמוז בשנה פשוטה, מסיימים את פרק ד' באיגרת התשובה. שיעור מתחיל בדף צדיקי, בשורה השנייה מלמעלה במילים וככה ממש, עד סיום פרק ד'.
וככה ממש, מה זה וככה ממש? בדיוק כמו שיש באלוקות 10 ספירות, אז וככה ממש יש גם כן למטה בנשמה. למה זה וככה ממש? פה צריך להיזכר מה שדיברנו קודם, לפני כמה רגעים, מה ההבדל המהותי בין המאמרות לבין הוויפח. אז דיברנו שבוויפח זה אלוקות ממש ירד לתוך הנשמה, לכן זה ככה ממש. מה שקיים באלוקות ככה ממש קיים בנשמה. כשמדובר על נבראים אחרים, מכיוון שזה ירידה וזה שינוי, אז לא חייב להיות שכל מה שיש במקור יראו בפרטיות גם כן בתוצאה. אבל כשמדובר בויפח, שאלוקות ממש הפך להיות נשמה, אז מה שיש באלוקות וככה ממש יש גם כן בנשמה. וככה ממש על דרך משל המבדיל הבדלות לאין קץ, כמובן אחרי שזה ככה ממש, אבל הרי מדובר איך שהנשמה ירדה והתלבשה בגוף גשמי. הנשמה כבר נמצאת פה למטה, וזה חידוש גדול, שגם כפי שהנשמה פה למטה היא נשארה אותנטית, היא נשארה שם הוויה, לא השתנה במהות שלה שום דבר. אז אומר וככה ממש על דרך משל המבדיל הבדלות לאין קץ בנשמת האדם שהיא בחינת נפש האלוקית. מה הוא מוסיף כאן שהיא בחינת נפש האלוקית? מה הדגש כאן? כי הוא רוצה להגיד, אנחנו מדברים על נשמה איפה? לא נשמה כפי שהיא נשארה למעלה, אלא נשמה כפי שהיא ירדה כבר למטה וירדה והתלבשה בתוך הגוף, ואז כבר אפשר לקרוא לה בחינת נפש. נפש זה מראה על הדרגה הנמוכה יותר, כפי שהיא כבר פה למטה. אז גם כפי שהיא בחינת נפש האלוקית, כפי שהיא ירדה למטה והתלבשה בתוך גוף, אף על פי כן לא איבדה חלילה את המהות שלה, דמתוכי נפח, שהרי הנשמה מאיפה היא באה? מתוכי, ויפח באפיו, כמו שהדגשנו קודם, זה מתוכי נפח, זה מהפנימיות של האלוקות. אז הפנימיות של האלוקות ירדה עד לבחינת נפש פה למטה. אז מכיוון שהיא נשארה באותו מהות, אז כמו שבמקור יש 10 בחינות שבא לידי ביטוי בשם הוויה, גם פה בנפש יש את אותה מסר וגם כן שם הוויה. עכשיו כשנלמד בעזרת השם, זה נראה יחסית קצר כשאנחנו מדברים על הארבע אותיות כפי שזה בנפש, אפילו בשורות זה לא כל כך ארוך כמו שכשדיברנו למעלה לכאורה, כי כבר אנחנו יודעים את ההליך, רק צריך לציין. אני אקרא קודם כל בכללות את העניין, ואז נראה, נציין כמה הבדלים בולטים מאוד בין איך שהוא מדבר על הארבע אותיות של שם הוויה, והוא מפרט את הספירות הכלולות בהם כפי שזה למעלה, ואיך שהוא מדבר כפי שזה למטה. יש הבדלים מאוד בולטים, וגם נתעכב בעזרת השם על כמה דיוקים מעניינים, שהכל כמובן מדויק, אנחנו כבר התרגלנו פה בתניה שהכל מדויק, נתעכב גם על כמה דיוקים. אבל קודם כל נקבל, כמו שאומרים, סקירה כללית, נקרא את זה באופן כללי שנבין מה הם הדרגות בנפש האדם. זה אומר כך, יש בה, זה מתחיל מהיוד, מהיוד זאת אומרת מהחלק העליון, מה כנגד היוד זה בחינת חוכמה. יש בה, זאת אומרת בנפש כפי שהיא נמצאת פה למטה, מה יש בה? בחינת שכל הנעלם. שכל הנעלם בפשטות, עוד מעט נראה מובן נוסף בביטוי הזה, אבל בפשטות שכל הנעלם הכוונה לחוכמה. קוראים לשכל הנעלם מדוע? מכיוון שכשזה נמצא בבחינת חוכמה, הזכרנו כבר בשיעור קודם, חוכמה זה כמו הברק המבריק שעדיין אין את ההרחבה, אז השכל הוא בחינת שכל הנעלם, עוד אין כאן בשר, עוד אין כאן רוחב ואורך. אז לכן בפשטות חוכמה נקראת שכל הנעלם. יש בבחינת שכל הנעלם המרומז באות י'. ולמה השכל הנעלם מרומז באות י'? אז אנחנו מבינים מפשטות, מכיוון שהיוד היא בחינת נקודה, כמו השכל הנעלם, דהיינו בחינת חוכמה, שזה רק נקודה, הברק המבריק, שבכוחו של אותו שכל הנעלם לצאת אל הגילוי. זאת אומרת, הוא לא רק שכל הנעלם, הוא יכול גם לצאת אל הגילוי, ואז מה יקרה כשהוא יצא אל הגילוי? להבין ולהשכיל באמיתתו יתברך ובגדולתו וכו'. הרי מדובר כאן על כוחות נפש אלוקית, אז כוחות נפש אלוקית באים לידי ביטוי בעניינים אלוקיים. אז במה יבוא לידי ביטוי הגילוי של השכל הנעלם? הוא יבוא לידי ביטוי בהבנה, להבין ולהשכיל באמיתתו יתברך ובגדולתו. כל חד וחד לפום שיעור הדילי, כל יהודי לפי היכולות שלו, לפי רוחב שכלו ובינתו. אז מה הוא דיבר עד כאן? לכאורה הוא דיבר רק על היוד. הוא הזכיר מה זה היוד? זה השכל הנעלם שמרומז באות יוד. זה עדיין בתחום של הנסתרות, נכון? כי גם הבינה, היוד וההי הם עדיין בנסתר. זה עדיין כמו שזה בתוך האדם עצמו. למה זה נקרא נסתרות? כי זה עדיין בתוך תוכו. הוא עדיין לא מגלה החוצה, הוא עוד לא מוציא, הוא עדיין בתוך תוכו מנסה להבין בהרחבה את הנקודה שהבריקה לו. אז הנקודת החוכמה זה היוד, שבכוחו לצאת, מה זה נקרא בכוחו לצאת? להתרחב, להשכיל ולהבין. עכשיו הוא עובר לדבר על האות ה'. מה זה האות ה'? בכורה בינה. כפי אשר מעמיק שכלו, כמה שבן אדם עכשיו יעמיק את השכל שלו, הוא מרחיב דעתו ובינתו להתבונן בגדולתו יתברך. היהודי הזה עכשיו שהיה לו את נקודת החוכמה, אז הוא לא רק כמו שאמרנו קודם שבכוחו לצאת אל הגילוי, אלא בפועל ממש הוא באמת הוציא את זה אל הגילוי, והוא העמיק בשכלו והרחיב את דעתו בגדולתו יתברך. אז ברגע שהוא גילה את זה בפועל, אז מה עכשיו יהיה? איך קוראים לדרגה הזו? מה קרה פה כרגע? בינה. קודם זה היה בנקודת החוכמה, ועכשיו זה ירד לבחינת הבינה. אזי מרומזת בינתו, כשזה ירד לבחינת הבינה, איפה מרומז העניין הזה של הבינה? באות ה'. למה זה מרומז בה'? כי בה' יש לנו רוחב ואורך. דיברנו על זה גם כשדיברנו איך שזה למעלה, שיש לה רוחב וגם אורך. מה זה הרוחב ומה זה האורך של ה'? שימו לב, מדובר על ה'. מה זה הרוחב והאורך של ה'? אז כשדיברנו למעלה, מה דיברנו? מה זה הרוחב ומה זה האורך של ה'? דיברנו, הרוחב זה הריבוי פרטים והמשלים והדוגמאות וההסברים בנקודה, זה הרוחב. מה זה האורך? זה שהוא יכול לרדת. לאן לרדת? עדיין בתוך מוחו, בתוך הבנתו. הוא יורד עדיין באלמין סטימין, זה האורך. בואו שימו לב מה כתוב כאן, שיש לה רוחב וגם אורך. מה זה האורך? המורה ההמשכה מלמעלה למטה. מה זה האורך של ההי? שזה נמשך, אורך זה נמשך. לאן זה נמשך? למטה. מה זה הלמטה? להוליד מבינתו והתבוננותו בגדולת השם, כדי להוליד מההבנה. מה להוליד? אהבה ואירה ותולדותיהם. זאת אומרת, מה זה האורך של ההי? המידות. ככה הוא אומר, האורך של ההי זה להוליד את המידות במוחו ותעלומות ליבו, ואחר כך בבחינת התגלות ליבו. אז מה קורה פה? שימו לב, היוד, זה לא תואם כל כך את מה שדיברנו קודם, אבל עוד מעט נראה את ההבדלים ונבין למה זה. אבל קודם כל נראה עוד הפעם, נסכם. מה זה היוד?
חוכמה.
לא רק חוכמה, הוא הוסיף משפט, חוכמה שבכוחו לצאת אל הגילוי להבין ולהשכיל בעמידתו ולגדולתו יתברך. זה היוד. מה זה ההי? זה כפי אשר מעמיק שכלו ומרחיב דעתו, כפי כל אחד כשהוא יכול להתבונן בגדולתו. זה נקרא ההי, בינה. למה? כי יש לו רוחב ויש לו אורך. מה הפירוש יש לו אורך? יש לו אורך שהוא מוליד מידות, הוא מוליד רגשות, זה האורך שלו. מה זה הווה והאי? אז מה זה הווה והאי בנפש? הוא אומר, ומזה נמשכה עבודה אמיתית בעסק התורה והמצוות, בקול ודיבור או מעשה. וו זה קול ודיבור, שהוא לומד תורה בקול, והאי זה מעשה. אין אותיות וו כי, וכו'. סוף סוף, מה נקודת הדברים? שוב אני חוזר, איפה שם הוויה בא לידי ביטוי בנפש האדם? אך ורק מתי? שיהיה קיום תורה ומצוות. אז הוא שואל, הוא לא שואל את זה, זו שאלה נסתרת. זאת אומרת, יבוא השואל וישאל, שכתוב בתניא במקומות אחרים, שבסופו של דבר השכל מנותק קצת מהעשייה, למרות שבסופו של דבר הוא בא ממנו. השכל מוליד את הרגש והרגש מפעיל את ה... אבל בסופו של דבר רואים את זה בפועל ממש. כשאתה נותן משהו למישהו עם רגש, הנתינה מורגש בה שיש בה רגש. הרגש והנתינה ממש מחובר, אבל הרעיון השכלי שעומד מאחורי זה הוא קצת מנותק מהעשייה, נכון? ככה בפועל. אז אם הרעיון השכלי מנותק, זאת אומרת בסופו של דבר היוד, החוכמה, איפה הוא מתחבר לתורה והמצוות? הרי כל הרעיון של השם הוויה ונפש האדם, מה הוא? איפה שם הוויה בא לידי פיתוי? זה תורה ומצוות. איפה בתורה ומצוות יש את השם הוויה? אז כשמדובר על ההי והוו, זה קיום תורה ומצוות ממש. כשמדובר על הרגש, אני אומר, טוב, זה ההי, כי הרגש מחובר, אבל היוד זה כבר חיבור קצת רחוק, קצת עקיף. לכן נוסיף את מרזקן עוד ביור, עוד נקודת קשר, איפה היוד קשור לתורה ומצוות, כדי, כמו שאומרים, לחבר גם את היוד לעניין בצורה ישירה ולא עקיפה. נראה את הלשון. זאת אומרת שהחוכמה שיהודי לומד זה תורת השם. זה בדיוק הנקודה שהוא אומר, שבסופו של דבר החוכמה זה עצמו התורה. אז זה עצמו שם הוויה, לא רק בגלל שהוא מפעיל את הבינה והוא מפעיל את הרגש והוא יפעיל את ה... אלא הוא בעצמו, זה עצמו, ודאי, נראה את הלשון. וגם ההתבוננות להבין ולהשכיל בעמיתתו וגדולתו התברך, נמשכה גם כן מהתורה. הרי להבין ולהשכיל, שיהודי יכול בכלל לשמור על הנקודה ולהרחבה וכו', זה נמשך מהתורה. כי מה אתה לומד? תורת השם. מה אתה מתבונן בגדולת השם? זה תורת השם. אז הקשר בין היוד לתורת השם הוא לא בגלל שהוא מפעיל, זה תורה בעצמו. דאורייתא מחוכמה נפקא, הרי תורה זה גילוי של חוכמה, היא בחינת יוד של שם הוויה וכו'. אז מילא הקשר בין היוד לשם הוויה הוא לא רק בגלל שהוא מפעיל את הכל, אלא הוא בעצמו שם הוויה.